Kane. אז איפה היינו? אנחנו פרק חמישי בסוגיית כל האומר בני שמואל חטאו אינו לא טועה, ואם זכו לי טוב, אנחנו בפעם הקודמת, אז אנחנו למדנו בעיון את שיטת רבי מאיר, שהוא מסדרת התנאים, שאומרת שהיה מהלך של הידרדרות בהנהגתם של בני שמואל, ומה שכתוב, ואיתו אחרי הבצע, רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם, ואת זה ראינו בריחות, אבל אם אני זוכר טוב, עדיין לא ראינו בריחות את שיטת רבי יהודה, ולא את שיטת רבי עקיבא ושיטת רבי יוסי, ואת זה נעשה עכשיו. אז אולי נקרא עוד פעם, ומהתחלה בפסקה נ"ז, ונאריך במקום שקיצרנו. כתנאי, ויתו אחרי הבצע. רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם. רבי יהודה אומר, מלאי הטילו על בעלי בתים. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נטלו בזרוע. רבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע. אז ראינו את דברי רבי מאיר, שאומר שסדר הקלקול המוסרי המתחיל במי שיש לו השפעה, מוכן ועומד לעבודת הציבור, הינו מתחיל בהדרגה ככל קלקול מוסרי, ככל קלקול מוסר. אמנם הוא מסוכן מאוד וקופץ בדירוגים משונים, מפני שיש לו מרחב גדול בשביל מרחב החוג של התפשטות הכוח של נושא המשרה. והנה, התואר המוסרי צריך שיגיע לידי מידה זו, שאפילו את המגיע בצדק לא יטמע. בייחוד מי שעבודת הקודש עליו, וזה יהיה לאות, כי כל כך גדולה ונכבדה היא בעיניו עצמותה של עבודת הציבור, עד שאין ראוי כלל שיקבל עליה שכר, וראוי גם כן שיוותר על חלקו בשביל הכבוד והזכייה שזוכה להיות עובד את העבודה העליונה והנכבדה בכלל מלכו של עולם, עבודת הצדק והמשפט לרבים. והתחלת הנטייה המעידה שכבר הופלה הנפש, עד שאינו מרגיש את גודל ערכה של ההתעלות הראויה לעבודת הכלל, ובמה שלא ירגיש בושה מלבוא חלקו בפיו, ואות שאין עצם העבודה בעצמה חשובה בעיניו, להיותה בעצמה די תשלומי. אז את זה ראינו. אמנם, כיוון שהתחילה הנטייה לצאת מחוג האורה, לא תעמוד במקומה. ואדם שהתחיל להיות נידח ממעמד הקדושה של היושר האלוהי הראוי לפי מצבו, לא די לו בנסיגה אחת, כי עבירה גוררת עבירה. ולא די שלא יכיר שעצם העבודה היא ראויה להיות יקרה כל כך, עד כדי לוותר גם כן עבורה את החלק המגיע לו, כי אם עוד ימצא בעצמו שהעבודה היא עליו לתורך. וכיוון שהוא נושא את מסע הכלל ותורכם, לא ירגיש כל עוול להטיל גם כן תורכו עליהם, מלאי הטילו על בעלי בתים. זו שיטת רבי יהודה. אנחנו פה בשלב השני, שכמו שתיאר הרב במילות הפתיחה את התהליך, זהו תהליך שהוא מתחיל בהדרגה ככל קלקול מוסר, אבל הוא מסוכן מאוד וקופץ בדילוגים משונים. שלב מוביל לשלב, שלב קטן מוביל לשלב שפתאום נהיה בוטה בקלקול שלו. אמנם כיוון שהתחילה הנטייה לצאת מחוג ההוראה, לא תעמוד במקומה. כל נטייה בחיים, כל מציאות בחיים, דומני שנכון להגיד, ככלל, אין שום דבר במציאות שעומד על עומדו. כשדבר קופה על שמריו, זאת אומרת שהוא מדרדר. אין דבר כזה. ואם דבר מתחיל, אז הוא מתקדם עוד יותר. או בלשון חז"ל זה נקרא, בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. אז כיוון שהתחילה הנטייה הלא מוסרית לצאת מחוג ההוראה, היא לא תעמוד במקומה. ואדם שהתחיל להיות נידח ממעמד הקדושה של היושר האלוהי הראוי לפי מצבו, אנחנו עוסקים פה באדם המעלה, באיש ציבור, שמן הסתם על פי כוחות נפשו מיוחדים ומעלתו המיוחדת, לכן הוא זכה להיות מיועד לתפקיד הציבורי. אבל התפקיד הציבורי, כבר למדנו בפעם הקודמת, הוא בעצמו תובע את הגובה המוסרי שהוא לא נורמטיבי, נכון? יצא לנו לנסח בפעם הקודמת, הוא תובע ממנו מידות חסידות, ולא משהו צודק לכולם, לא המידה השווה לכל, היא הראויה לו. הוא ראוי להיות מורה מעם, ובהתאם להיותו מורה מעם, המעמד המוסרי הנתבע ממנו הוא מעמד מוסרי מורם מעם. והנה האדם נמצא במקום רם, והוא אינו רם. הוא לא התרומם אל הגובה הרוחני, אל הגובה המוסרי, שנסיבות חייו תובעות ממנו להגיע לשם. כיוון שהתחיל להיות נידח ממעמד הקדושה של היושר האלוהי הראוי לפי מצבו, יכול להיות שבמצב אחר הוא לא היה נתבע לדבר כזה. כל אחד מאיתנו לא נתבע לגובה מוסרי כזה, וזה בסדר אם אנחנו לא כאלה, אבל לגביו זו שחיתות מוסרית, כי כיוון שהוא הגיע למדרגה הזאת והוא לא עומד בה, אז זה קלקול. וכיוון ש זה קלקול, הוא לא נמצא במעמד הקדושה של היושר האלוהי הראוי לפי מצבו, אז הוא בבחינת עבירה, למרות שלגבי אדם אחר דבר כזה זה לא עבירה, אבל לגבי אדם כזה זה עבירה. וכיוון שנכנס לעבירה, עבירה גוררת עבירה. אז לא די לו בנסיגה אחת, כי עבירה גוררת עבירה. ולא די שלא יכיר שעצם העבודה היא ראויה להיות יקרה כל כך, עד כדי לוותר גם כן עבורה את החלק המגיע לו, שזו הנורמה שהוא קראו לעלות אליה על פי הצבעתו של רבי מאיר. אבל לא רק שהוא לא יגיע אל הנורמה המעולה הזאת של אצילות הנפש הנתבעת ממנו לחוץ, שהוא עושה מעשה כל כך חשוב ומלא משמעות ותוכן, עד שהוא ירגיש שהוא לא יכול לדבר על צרכיו ועל גם הדברים שהם גאים לו על פי שורת הדין, הוא לא יכול להרשות לעצמו לעסוק בזה, לדבר על זה. אבל כשהוא לא מרגיש שהוא לא יכול לעסוק בזה ולדבר על זה, אז זה לא יישאר בזה, כי כיוון שהוא כבר נמצא במצב כזה שאדם אין לו תפיסה מרחבית נכונה, הוא לא תופס את המציאות כמות שהיא, הוא לא תופס את המקום שהוא נמצא, יש פה איזה מדחה, יש פה איזה קלקול, יש פה איזה בלבול, איזה חוסר אוריינטציה הגונה במצב שהוא נמצא. כיוון שהוא לא רואה את המציאות כמות שהיא, העסק ילך ויתעקם אצלו עוד יותר. בפרספקטיבה הקומה שלו, אז הוא גם לא יבחין שהשלב הבא זה קלקול, למרות שזה כבר קלקול אפילו בנורמה מוסרית פשוטה. אולי זה לא שחיתות בנורמה מוסרית פשוטה, אבל יש בזה משהו לא נורמלי מבחינה מוסרית בסיסית. והוא מה? כשהוא חש שאני עובד ציבור, אני עובד כמו חמור בשבילכם, תעבדו בשבילי. הוא חש, הוא חושב ככה, הוא מרגיש ככה, והוא תובע ככה. כי אם עוד ימצא בעצמו שעבודה היא עליו לתורך, אין לו את התחושה של הרוממות, של הזכות, שהוא זוכה לשרת את הציבור. יש לו את ההרגשה שהוא עובד קשה, נורא. הציבור נודניק. אז העבודה עליו היא לתורך. וכיוון שהוא נושא את מסע הכלל ותוכם, אבל הוא עושה את העבודה, אז לא ירגיש כל עוול להטיל גם כתוכו עליהם. אתם מטריחים אותי, אני גם, זה הגון, וזה זה מה שנקרא מידתי, מה שנקרא מידה כנגד מידה. אתם מטריחים אותי, אני מטריח אתכם. זה צודק, לא? זה נראה לו צודק, זה נראה לו ישר. אבל המבט הזה זה כמו מבט שגם האיש ההמוני הוא מרגיש שמשהו פה לא, זה כבר לא תקין. אבל הוא לא מרגיש שזה לא תקין, הוא מרגיש להפך, כך תקין, כך צודק. ומזה רק צעד אחד להשחתה כללית. שלב ראשון זה קלקול במעלה, שלב שני זו עבירה, שלב שלישי זו שחיתות. ועל זה יצביע רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נקלו בזרוע. מזה רק צעד אחד להשחתה כללית, עוד צעד וזהו כבר בשחיתות, שחיתות טוטלית. כיוון שרגש הקדושה של ערך עבודת הכלל ניטל ממנו, אז עלול הוא העסקן התמידי בעסקי משפט וצדק, שאצלו בעצמו תתקלקל השורה, וקלקולה יהיה בין בכמותה, בין באיכותה. שזה מסמן אמיתת הקלקול של ההכרה המוסרית. שזהו חוק, שמישהו נתון במצב שתובע ממנו מעלה יתרה במוסר ובקדושה, והוא לא יעלה אליה, גורם הדבר שגם המידה המעוצעת תחסר ותלך ממנו. כי תחת אשר העסק במידת המשפט באהבה ובכבוד פנימי הראוי לה, ירומם את הנפש להיות מרגיש את עצמו לעסוק בבניין עולם מלא, מעלה עליו כתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כן, מניעת ההכרה וההשתדלות במקודה שבעסקים, בקישור של נטיות שפלות, משפילה ומתשתשת את עצמותה של שורת המשפט בנפשו מצד הרגלו הנפרץ עמו, שזהו כוח ההרגל שמרבה את הכבוד המיוסד על הכרה הפנימית והאמיתית, ונוטל את הכבוד המיוסד על רגשי דמיון ודברים חיצוניים. ההכרה המוסרית מקדושת המשפט שמסתלקת בכמותה, פועלת ליטול קופה יתרה של מעשר שלא כדין. והקלקול שבאיכות ההכרה המשפטית גורם ליטול בזרוע. עוד פעם, מזה רק צעד אחד להשחתה כללית. מהי השחתה הכללית? כיוון שרגש הקדושה של ערך עבודת הכלל ניטל ממנו, כמו שתואר על ידי רבי מאיר, אז עלול הוא העסקן התמידי בעסקי משפט וצדק, שאצלו בעצמו תתקלקל השורה. הוא לא מבין את הערך של התפקיד שהוא אמור למלא. זה יגיע למצב כזה שכשהוא אמור לעסוק במשפט, מאחר שאין לו תפיסת מרחב, כמו שאמרנו מקודם, נכונה, אז זה שהוא לא קולט את המציאות כמות שהיא, סוף דבר זה יפגע בכוח לא רק ראיית המציאות, אלא כוח השיפוט. כשאתה לא תופס טוב את המציאות בה אתה חי, אתה באמת גם לא יכול לשפוט טוב. וכוח השיפוט שלו יתאה. כוח השיפוט שלו יתאה בתחושת צדק, הן בכמות, הן באיכות. הן בכמות, הוא ייטול מעשר יותר ממה שהוא צריך. הוא קורא לזה מעשר, אבל הוא נוטל מידה יותר גדולה ממה שמגיע לו. אז זה כבר יותר מה שמגיע לך, אז זה גזל. אבל זה מעשר. קופה יתרה של מעשר. והסגנון שבו הוא נוטל, הוא נוטל בזרוע, קופה. יש מתנות כהונה, מתנות לוויה. צריך, אתה אמור לקבל מתנה, אתה לא אמור לעקוף את החוק שבו אתה נוטל את הדברים. אז הסגנון נהיה גס ולא ענייני, חוסר שיפוט של איך הדברים צריכים להתנהל מבחינת האיכות, ופריצת תחושת המידה שבה הדברים צריכים להגיע, ונוטה לקופה יתרה. אצלו בעצמו תתקלקל השורה, השורה של הצדק והמשפט, וקלקולה יהיה בין בכמותם בין באיכותם, שזה מסמן אמיתת הקלקול של ההכרה המוסרית. הקלקול של ההכרה המוסרית במילואה, אז היא מתבטאת אין בכמות, אין באיכות, זאת אומרת הוא מושחת. אדם פשוט אין לו אוריינטציה מוסרית. כשלאדם חסר אוריינטציה מוסרית, זה אדם מושחת. ואם תתהה איך כל כך מהר, איך איש מעלה, איש אצילות, איש מורה מעם באמת, כי על כן הוא יועד, וזה מן סתם לא מקרה שהוא אמור היה להיות שופט, ובאמת הוא גם שופט, ודאי שהוא אדם בעל כוחות נפש גבוהים, כישרונות אינטלקטואליים, מוסריים, אישיותיים, אחרת הוא לא היה מגיע למעמד הזה. איך פתאום בנקודה שבה הוא אמור להיות הכי חזק או הכי חלש? אומר הרב, אל תיתה, זה חוק. זה לא מוזר, להפך. זה הנורמה. זה הטבע. ככה זה פשוט מתרחש במציאות. שזהו חוק. שמישהו נתון במצב שתובע ממנו מעלה יתרה במוסר ובקדושה, והוא לא יעלה עליה, גורם הדבר שגם המידה הממוצעת תחסר ותלך ממנו. כלל בחיים, אולי אנחנו לא שמים לב לזה, אבל הרב אומר, זה כלל בכל מקום. כשבן אדם אמור להיות ברמה גבוהה, והוא נטבע מזה, וזה הכרחי, והוא לא נמצא שם, זה יפגע בו לא רק ברמה הגבוהה שהוא לא שם, זה יפגע בו ברמה הנורמטיבית הפשוטה, השווה לכל נפש, שגם שם הוא לא יהיה. אם הוא נטבע לעלות למדרגה גבוהה, והוא לא שם, הוא לא יהיה אפילו לא בנמוכה. זה אולי קצת ברוח הדברים מאוד מפורסמים של שבהרבה הזדמנויות מזכירים אותם. למשל בדוגמה של בחר רב יוחנן, כשראה את אותה ריבה כשהוא יצא שם מירושלים, שהיא מלקטת שעורים מגללי בהמתן של ערביים וכולי וכולי, כשאני מניח שהציבור מכיר את הסיפור. אז אשריכם ישראל, ככה הוא מסיים, כשאתם עולים למעלה מן הכוכבים, עולים למעלה מן הרקיע, וכשאתם יורדים ללקט בשעורים מגללי בהמתן של אומה שפלה, שאין לך אומה שפלה מן הערביים, אומר רש"י. כי עם ישראל הוא אמור להיות ככוכבים, וכשהוא לא מוציא מן הכוח אל הפועל את סגולותיו הנשמתיות הפנומנליות, אז הוא לא הופך להיות עם ככל העמים, נורמלי, קטן כזה, שוויץ של המזרח התיכון. לא, מתגלים בו שחיתויות, מתגלים בו קלקולים שלא תמצא בכל עם. אשריכם ישראל. כי אשריכם ישראל, זה הקלקול, השחיתות הזאת היא מעידה על הפוטנציאל שלכם. אז כמה שזה מזליג, כמה שזה נורא, כמה שבחר רב יוחנן, כמה שמסמל את הריבה הזאת, את כנסת ישראל כולה, אבל זה חוק. הוא מתגלה בכל מערכות המציאות. מערכת שצריכה להיות בגובה, מעבר לנורמה, אז לגביה זה משהו הכרחי. זה לא פריבילגיה, זה לא אפשרות ואפשר לוותר על זה. כי במקום שיהיה ויתור על זה, יהיה ויתור על האסנס, יהיה ויתור על המסד, על הרקע היסודי, תהיה התמוטטות כללית. שזהו חוק שמישהו נתון במצב שתובע ממנו מעלה יתרה במוסר וקדושה, והוא לא יעלה אליה, גורם הדבר שגם המידה הממוצעת תחסר ותלך ממנו. כי תחת אשר העסק במידת המשפט באהבה ובכבוד פנימי, הראוי לה ירומם את הנפש. מי שזכה והוטלה עליו האחריות לנהל את מערכת המשפט בישראל. הוא מבין את מלוא האחריות המוטלת על כתפיו, וניגש לזה באותה תחושת רוממות וזכות שנפלה בחלקו להיות מחויב אל העניין הציבורי הרם והניסה והקדוש הזה. כשהוא ניגש לזה ברוממות, אז איך אומרים, התפקיד עושה את האדם. והיה ואדם הוטל עליו תפקיד, והוא מבין את מלוא משמעות הערך של התפקיד שהוא הוטל עליו, אז גם אם הוא אדם קטן, זה יעשה אותו אדם גדול. כי התפקיד עושה את האדם, והתפקיד ירומם אותו, התפקיד ייתן לו כוחות שהוא לא הכיר בעצמו, התפקיד יעלה אותו למעלה נישאה ששם הוא ראוי להיות. זה במקום שהוא מבין את העניין וניגש לדברים בגישה הנכונה. כשהוא ייגש לעסק המשפט, למשל, שזה הנושא שבו אנחנו עוסקים עכשיו, ייגש באהבה ובכבוד פנימי הראוי לה, למערכת הזאת, לעסק הזה, העסק הזה, מידת המשפט הזאת, זה ירומם את הנפש, להיות מרגיש בעצמו, את עצמו, לעסוק בבניין עולם מלא. הוא ירגיש שהוא זכה, והוא בונה את העולם, בונה את האנושות, בונה את התרבות. הוא שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. הרב נותן לנו פה הגדרה, מה זאת אומרת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית? כי כלומר שהוא יהיה ברוממות הנפש, שהוא מרגיש את עצמו עוסק בבניין עולם מלא. זה נקרא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כן, באותה מידה, מניעת ההכרה וההשתדלות במקודה שבמעסקים, והיה והוטלה עליו המשרה, אבל הוא לא מבין, הוא לא תופס את המציאות לאשורה. הוא לא מבין את ערך העניין ואחריות העניין ורוממות העניין, ולא מסור לזה במלוא ההשתדלות שעל פי הכרת ערך העניין הוא אמור היה להיות מסור לזה. וממילא הוא יכול להתיר לעצמו שממדים שמצויים בלב כל אדם, נטיות קטנות ושפלות, יתיר לעצמו להיות סך הכל בן אדם, לא? כולנו בני אדם, לא? ובמסגרת זאת הוא יפרגן לעצמו, כמו שכל בן אדם פשוט מפרגן לעצמו בנורמת החיים הפשוטה, ושם זה בסדר. איך נגיד? בני אדם, המון רחב, בסדר. זה לא נקרא קלקול. אבל אצלו זה קלקול. כשהוא יתיר לנטיות שפלות לשמש במעמדו הרם והניסה, המציאות הזאת של מניעת ההכרה וההשתדלות במקודה שבעסקים משפילה ומטשטשת את עצמותה של שורת המשפט בנפשו. הוא מאבד את חוש הביקורת, את חוש הביקורת העצמית, את חוש הביקורת בכלל. כי כשאין לו ביקורת עצמית, אין לו תפיסת מרחב נכונה, אין לו תפיסת מציאות מדויקת, אין לו תפיסה לשפוט בין איש ובין אחי ובין גרו, וחוש השיפוט שלו נפגם. מתשטשת את עצמותה של שורת המשפט בנפשו מצד הרגלו הנפוץ עמו. והנה הרב נותן לנו עוד כלל. בכלל צריך לדעת, בכתבי הרב יש כמה מכמנים שצריך לשים לב אליהם. כששמים לב אז מגלים את זה על ימין ועל שמאל. בכתבי הרב כידוע מפוזרים אלפי, אם לא יותר מזה, הגדרות של מושגים רוחניים, אבל לא פחות מזה מצויים אולי אלפי, ודאי שמאות, כללים. כללים לחיים, כללים במציאות. הנה, פה אנחנו לפני שנייה, זה נקרא כלל. וזה יכול להיות דבר מאוד מעניין. לבודד את הכללים האלה, לשים לב אליהם ולזכור אותם, כי זה כללים גדולים לחיים. הכלל הקודם שלמדנו, מי שהוא נתון במצב שתובע ממנו מעלה יתרה ומוסר וקדושה והוא לא יעלה אליה, אז הוא ידרדר לא מדרגה אחת, הוא ידרדר עד שאפילו הנורמה שבה הבסיס צריך להיות גם את זה לא יחזיק אצלו מעמד. זה כלל. עוד כלל עכשיו הוא אומר, ההרגל בחיים, דבר שאנחנו עושים אותו יום יום ורגילים לעשות אותו, דבר שאנחנו מורגלים בו, ההרגל, יש בו אפקט נפשי של דבר ואפקו. זהו כוח ההרגל, הנה הכלל. זהו כוח ההרגל, הוא מרבה את הכבוד המיוסד על ההכרה הפנימית והאמיתית, הוא בא במידה עושה פעולה בדיוק הפוכה. ההרגל נוטל את הכבוד המיוסד על רגשי דמיון ודברים חיצוניים. אדם שיש לו אמת ברורה, שכלית, מדויקת, והוא חי על פיה, ופיתח לו הרגל לחיות על פיה, על פי התפיסת מציאות, על פי האוריינטציה הנאמנה, המדויקת, השכלית, הוא יש לו נורמה בחיים, יש לו קביעות, יש לו הרגל. הדבר הזה יקבע אותו בגובה השכלי, בגובה הערכי, בתודעת האמת, באיכות יותר ויותר גדולה. בגלל שהוא רגיל בזה, אז ההרגל הזה יעשה את זה חזק וקבוע בו. למשל, מה שאנחנו מתפללים כל בוקר, ותרגילנו בתורתך. זה נפלא להיות רגיל בתורה. כי כשמתחילים ללמוד תורה, אז ישנם מהבהבים אורות, זה אמת, זה טוב, זה קדוש, זה ראוי וכדומה. כשרגילים ללמוד תורה, ישנה ודאות שיש פה אמת ענקית, מוחלטת, אדירה, אין אפשרות לתנודה ממנה. זה אור בצהריים, אור שבעת הימים, מצד ההרגל בתורה. מישהו רגיל בתורה, אמיתותה, ודאותה, גדלותה, ענקיותה, זה דבר נעלה מכל ודאי. זה כוחו של ההרגל. והיה ויש הרגל בצדדים נלוזיים, למשל, אדם רוכש כבוד ומחפש כבוד. כבוד חיצוני, כבוד דמיוני. הכבוד שאני בוס, אז אתה בתור מועסק על ידי, תן כבוד. וזה חשוב לי מאוד. והיה, וזו העמדה הנפשית שזה חשוב לה, וזה חלק ממה שנותן לה את ה... זה מה שנותן לו את העניין בביזנס. כי כשאני מגיע, אז כולם אוהדים ממני ו... מתלחששים ומתחנפים וזה נותן לך הרגשה של עוצמה, זה נותן לך שאתה משהו במציאות, וזה טוב, זה הרגשה טובה. זה מה שנקרא כבוד מדומה, שזה אגב נוסחה מצוינת איך שאדם, אם אדם רוצה להצליח לצאת מעולמו, שיבקש את הכבוד הזה. זה הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל יש בן אדם ש... זה סגנון חייהם, זה עניינה. אבל כשבן אדם הוא רגיל בזה, זאת אומרת, הוא רגיל שכולם מתחלפים לו, הוא רגיל שאומרים לו כבוד השופט, כבוד הזה, כבוד הבוס, כבוד הזה, וכדומה מאוד. מרוב כשהוא רגיל בזה, בסוף הוא לא נהנה מזה. זה לא מספיק לו. הוא יגיע למין מצב כזה שכל זה לא שווה לי. כי כל פעם שאני עובר ומרדכי לא משתחווה לי, אז זה מעלה לי את הסעיף. אבל האנושות כבר משתחווה לך. לא, אבל מרדכי לא השתחווה לי. אז כיוון שהוא רגיל בדבר, אז מאבד את ערך הדבר בעינה. זה לא מחזק את התחושה של העניין, ההרגל הורס את העניין. זה מה שאמרנו פה הרב. זה חוק, כלל, עוד כלל. שזהו כוח ההרגל, שמרבה את הכבוד המיוסד על ההכרה הפנימית והאמיתית, במקום שישנה הכרה פנימית, אמיתית, בערך של דבר, ואדם רגיל בו, אז הערכה שלו אל העניין היא הולכת ונהיית גדולה יותר ויותר, ככל שהוא רגיל בו יותר, אבל אם הוא חי בסרט, והוא מעריך דברים בצורה הזויה, ההרגל יערוס את זה. נוטל את הכבוד המיוסד על רגשי דמיון ודברים חיצוניים. ההכרה המוסרית בקדושת המשפט כשמסתלקת בכמותה, עכשיו ישנה לך פה מציאות של שופט שהוא לא מעריך, הוא לא מכבד את מערכת המשפט כדבעי. הוא לא מעריך את זה נכון. הוא לא מעריך כמו שצריך. אז, אבל הוא מעריך, הוא שופט. אבל הוא לא שופט נכון. הוא שופט את הערך של העניין בקונטקסט של האינטרסים שלו. ממילא זה לא נכון. כתוצאה מזה, הכל הערך של העניין ישתבש אצלו. כל ההכרה המוסרית, כל ההכרה הערכית, כל העניין של הצדק ישתבש אצלו, אין בכמות, אין באיכות. זה נוטל את הכבוד המיוסד על רגשי דמיון ודברים חיצוניים, וכשיש לו כבוד של דברים חיצוניים ודמיונות ביחס לערך המשפט, כי ערך המשפט, אתה מתפרנס במה שאתה נהג, אתה מתפרנס במה שאתה שוטר, אני מתפרנס במה שאני שופט. כל אחד צריך פרנסה, לא? אז זה ערך המשפט. אם זה ערך המשפט בעיניך, תשתמש בתג החלף. אז כתוצאה מזה, אז חיש קל הסתבר שהוא מזלזל במשפט לחלוטין, הוא לא מעריך את המשפט, המשפט בכלל לא נחשב לו לכלום. בעיקרון ביחס לכל פרנסה, הגמרא אומרת שיפה לו אומנותו בפניו, את הכל עשה יפה ביתו. כל בעל מלאכה הוא מאוהב בעבודה שהוא עושה, הוא בטוח שהוא ודאי שהוא מתפרנס, אבל הוא אוהב את העבודה שלו נורא, והוא חושב שהעבודה שלו זה דבר נורא חשוב, נורא חשוב, הוא מתפרנס ממנה. כך זה אדם נורמלי. וגם בשוק העבודה הכלל אומר שבני אדם, אם כל מה שהם מוצאים בעבודה זה הכסף, הם לא יישארו בעבודה, כי הם מוכרחים גם להרגיש סיפוק מהעבודה. ככה זה ניסוח פשוט. זה קצת נוגע לפה. פה הבן אדם הזה שהוא מתפרנס ממערכת המשפט, הוא לא יהיה כמו אדם רגיל, נהג, שמע, אני נשיא אנשים, זה מאוד חשוב. הוא לא יחשוב ששמע, אני שופט, זה מאוד חשוב. הוא יגיע למצב כזה, שמע, איך אני דפוק. צריך כל הזמן להתעסק בנחס הזה של מערכת המשפט. לשם הוא יגיע. וזה יתבטא במה שהכל מעוות אצלו. עד שהוא, ההכרה המוסרית מקדושת המשפט שמסתלקת בכמותה הפועלת ליטול קופה יתרה של מעשר שלו כדין, יש שם שחיתות פיזית, ממשית. זה יהיה עניין פלילי. נושא לחקירה משטרתית. אתם מבינים? מתי שמלאי הטילו על בעלי בתים, זה לא עילה לתלונה במשטרה. אבל כשמסתבר שהוא רושם לו משכורת מנופחת, זה עילה לתלונה במשטרה. והקלקול שבאיכות ההכרה המשפטית גורם ליטול בזרוע. והסגנון של ההתנהגות הוא פראי וגס. טוב, את סוף הסיפור העצוב נשאיר לפעם הבאה. בואו יכולים לחפר בעונות.